טוב, שלום וברכה לכולם. אנחנו נלמד משהו עמוק קצת היום. סרט מתח היום, סרט מתח. שיעור שהוא סרט מתח. זה נקרא מים עמוקים, עצה בלביש ואיש תבונה ידלנה. מתוך הספר זיו הפרשה שזכינו בסייעתא דשמיא להוציא. פרשת ויגש, טוב. אז ההתנהלות של יוסף, משעה שהוא נעשה שליט על כל ארץ מצרים, היא לא מובנת בכלל. מילא, אנחנו מבינים, עד שהוא עלה לגדולה, הוא היה עשיר. הוא לא היה במקום חירותי, הוא לא אדון לזמן שלו. הוא היה עבד, כן, לפני זה עבד, אחר כך עשיר, נטול חירות. אז אפשר להבין למה הוא לא מודיע לאבא שלו שום דבר, שהוא נמצא במצרים, שהוא חי. אבל אחר כך, 7 שנים אחר כך, שהוא כבר יצא אחרי 12 שנים מבית הסוהר, אז ושבע שנים הוא צובר בר, נכון? הרי חלום פרעה, בהתחלה יש 7 פרות השמנות, 7 שנים, נכון? שיוסף עסוק בלצבור בר כמשנה למלך, בשביל לחלקל אחר כך את כל מצרים, ואחר כך אנחנו רואים גם את כל האזור. למה? הוא לא שולח, וזה אחד מהעבדים שלו, לחברון, כולה הליכה של 6 ימים, והודיע משהו ליעקב, שהוא חי, נכון? שהוא בסדר, שהוא משנה למלך, אפילו רק שהוא חי. לא מובן, נכון? ואנחנו רואים גם כן, זה קושייה ראשונה. אנחנו נענה תכף על כל השאלות האלה. קושייה שנייה, האחים יורדים בשנות הרעב, שהוא גם נופל על ארץ ישראל, על כל האזור. אז הם יורדים למצרים לשבור בר, נכון? אז כי יש שבר במצרים, ושם יוסף הוא מעכב את הזהות האמיתית שלו. ולמה הוא לא מתגלה להם? למה הוא, לא רק שלא מתגלה להם, הוא מעכב את שמעון, שם אותו בכלא, למה לצייר עוד את אבא שלך? מילא 7 שנים עכשיו לא הודעת לו שאתה חי. אבל למה עכשיו לקלוא גם את שמעון ולשלוח את האחים שלו מבלדי שמעון למצרים? לא מובן בכלל, נכון? עוד שאלה, שהיא שאלת פשט. למה הוא לא ממנה פקידים שהם בעצמם יחלקו את התבואה? זה נראה לכם, נגיד, ששר הביטחון היום, מי שר הביטחון? בני גנץ, נכון? נגיד, צריך לעשות החלפה, רענון של מסכות אבח, נכון? שהוא יעמוד כאילו בדוכן ויתחיל לחלק לאנשים, מסכות אבח, זה נשמע לכם? מה? לא יקרה, נכון? למה לא? מה, הוא לא חברמן? לא, בסדר, יש, הוא חברמן, אבל יש כמה אנשים עם פיקוד העורף שגם יכולים לעשות את זה, נכון? למה יוסף עומד שם בדוכן, והוא זה שמחלק שבר למצרים? חשבתם על זה פעם? אז שימנה מישהו שהוא סומך עליו. מה? ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חביבי, מדובר פה על המשנה למלך. אדם עם, יש לו כמה תפקידים, כן? יש לו כמה דברים שמוטלים על הכתפיים שלו עכשיו. הוא עומד בדוכן שם, במחסן, אני לא יודע מה, ומחלק תבואה. בסדר, לא סומך על המצרים, שימנה מישהו שהוא כן סומך עליו. אז זה נשמע לך שהוא יעמוד שם בעמדת חלוקה. תשמע, לא סביר. יש פה משהו לא אפשר למנות, יש לו כמה אנשים תחתיו. כמה עשרות אלפים, מאות אלפים, מיליונים. אחד שהוא סומך עליו שימנה שם, שהוא בעצמו יחלק. מה אתה עומד שם וכו'. זה לא מסתבר. אז כל השאלות האלה ששאלנו, למה הוא לא מודיע לאבא שלו שום דבר, למה הוא מצייר את אבא שלו, שהוא קולה עכשיו את שמעון, למה הוא עומד שם בדוכן, לכל השאלות האלה יש פתרון אחד. מה הפתרון? יוסף, משעה שהוא עולה לגדולה במצרים, הוא מבין שמתקרבת העת להתממשות של החלומות שלו. והוא בעצם נעשה, הוא שותף לידיעה של ההתרחשות האלוהית, על ידי בעצם החלומות שלו, שזה חלומות נבואים, ועל ידי החלומות של פרעה, הוא לא רק שהוא שותף בידיעה של ההתרחשות, הוא בעצמו יוצר את ההתרחשות. יש פה משהו מאוד מיוחד. יש פה 7 שנים של רעב לפניו, וזה בעצם רק עניין של זמן, הוא מבין שגם תושבי ארץ ישראל הזדקקו לכלכלה שלו, לכן הוא בעצמו עומד שם ומחלק רק הוא את התבואה, והוא מחכה בעצם לאחים שלו שיבואו. הוא בציפייה להתממשות של החלום. והנה הגיע הרגע המיוחד. האחים שלו מגיעים, וירא יוסף את אחיו ויכירם ויתנכר עליהם וידבר איתם קשות. הוא עד עכשיו בעצם הוא היה דמות נפעלת בכל ההתרחשות האלוהית. הוא לא בחר להיות 12 שנים בכלא, ולא בחר להיות עבד בבית פוטיפר לפני זה, אבל עכשיו הוא בעצם אחרי כל האירועים האלה שנכפו עליו בעל כורחו, הוא הופך להיות אקטיבי. הוא כבר לא דמות פסיבית. הוא עכשיו גם התסריטאי, גם הבימאי, גם השחקן הראשי בעלילה גאונית שהוא בעצמו מתחיל לטוות. זה משהו מאוד מיוחד. ויקר יוסף את אחיו והם לא יקרו. ויזכור יוסף את החלומות אשר חלם להם ויאמר עליהם מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. מה יש בעיה אבל למה עכשיו הוא מבין שעדיין זה לא התממשות של החלום? מה חסר? לא? גם, נכון, יפה. אבל עוד משהו חסר. בנימין. בנימין לא ירד. מה עושה יוסף? הוא אומר, אני הולך עכשיו ליצור מצב שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. כמו בחלום. בנימין לא פה. לא 10 כוכבים. 11 כוכבים. אתם מבינים? הוא עכשיו, כל האחים שלו אמורים להיות שותפים בחלום שלו. כמו שכתוב, והנה אנחנו מעלמים אלומים בתוך השדה, והנה קם אלומתי וגם ניצבה. והנה תסובנה אלומותכם ותשתחוונה לאלומתי. אכן, הוא עכשיו נאלץ להנדס מציאות בידיים שלו, מציאות כזו שהיא בעצמה, היא תיילד את ההתגשמות של החלום. זה בעצם, וזה לא מספיק, זה לא רק שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים, או כל האחים, אלא וצריך ההתרחשות הזאת שהוא עכשיו הולך לטוות אותה, הוא עכשיו יוצר אותה, הוא התסריטאי שלה, אתם מבינים? הוא עכשיו ממש מחולל אותה, היא חייבת לכלול עוד משהו. מה היא חייבת לכלול? את תיקון של פגם האחווה. זה עניין מאוד מאוד מרכזי. מה שיכשיר את הירידה שלו לבור, זה פגם האחווה, הוא צריך עכשיו להתקן דרך החלומות, והוא ביצירתיות מופלאה, הוא רוקם עכשיו מין סיבוכיות כזאת ממש מלאכותית, על מנת לבחון את התשובה של האחים שלו. עד כאן זה ברור העסק? בסדר? מה? זה דברים קצת עמוקים. מה? זה עוד מסתבך. מה? בסדר? בסדר? מבינים? בסדר? טוב. עכשיו, מה, דבר ראשון, מה הוא עושה? נופל עליהם בעלילה משונה. מרגלים אתם לראות את ערוות הארץ באתם. אתם יודעים מה זה עלילה? עלילה זה, כאילו לא משנה מה אתה עושה, לא תצא מזה טוב. בסדר? נכון? עלילת אשת פוטיפר. כאילו לא, דמינים, הוא נופל עליהם, מה שנקרא, טוענה, כל מיני זה טוענה. טוענה זה, הוא נופל עליהם, מרגלים אתם, לראות את ערוות הארץ באתם, ויאסוף אותם אל משמר 3 ימים. שם אותם בבית כלא, כן? אחר כך הוא משאיר את שמעון לבד. ו... ו... ועד ש... עד מתי? מתי משחרר את שמעון? כשבנימין הגיע. הוא עכשיו יוצר מצב כזה שהוא הופך להיות באיזה שלב בלתי אפשרי בשביל האחים. א', שמעון תקוע בכלא. הם חייבים לחזור למצרים. ב', גם אין להם אוכל. גם יוסף יגיד, יעקב יגיד, הוא כבר מבין שהוא גם שקל את שמעון, זה לא יעזור. בסוף הם ירדו. בסדר? גם אם אין להם איך להתחמק מהרעב הזה. אז עד שבנימין יגיע ויורא שיש להם עוד אח, עד בעצם שיתקיים החלום. בסדר? ואנחנו רואים שאחרתה, אחרי שהם יוצאים מהכלא, של האחים שלו על העבר, היא לא מאחרת לבוא. מה הם אומרים? אבל השמים אנחנו על אחינו, אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננה אלינו, ולא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת. מה הוא מזהה פה? מה זה? מה זה הדבר הזה? זה וידוי, יפה, מה עוד? כן, יש פה בית תשובה, נכון?
חרטה.
חרטה, יש פה חרטה של תשובה, אבל זה אולי החרטה היא לא שלמה עדיין. אולי זה רק יראת העונש, ספונטנית, נכון? אולי לא, אין פה תהליך פנימי עמוק. לכן, הוא רוצה לראות תהליך פנימי עמוק. של תשובה, של חרטה. זה מצב מאוד נדיר. מה שקורה פה זה מצב ממש ממש נדיר. למה מצב נדיר? יש פה בעצם בשר ודם. אדם, בן אדם. שהוא מבין לאן המציאות צועדת. והוא מיילד את התהליך הזה שלב אחרי שלב. זה מצב מאוד נדיר. מסכימים איתי? מה?
כמו שחמט.
אגב, גם אנחנו יודעים לאן המציאות צועדת. תשימו לב שאנחנו חיים, ואני אומר את זה במאמר מוסגר, זה לא חלק מהשיעור, אבל אין עוד עם כזה כמו עם ישראל, שאנחנו יודעים לאן המציאות צועדת. אנחנו חיים גם בתוך חלום. כמו יוסף, שהוא חי בתוך חלום, והוא עכשיו עוזר לחלום הזה להתממש, אבל הוא יודע מה יהיה. וגם אנחנו ככה, עם ישראל, אין אף עם כזה. עכשיו זה לא מתנגש, זה חלום שהמציאות היא תיילד אותו. אנחנו צריכים להיות שליחים לעזור לחלום להתממש. מה החלום שאנחנו חיים בתוכו? זה החלום שחזו לנו נביאי ישראל, על זה שיבנה פה בית המקדש השלישי, על זה על מלכות המשיח, על תיקון עולם מלכות שדי, על תחיית המתים. אנחנו בתוך זה. אנחנו לגמרי, בשלבים מאוד מתקדמים בכלל של כל התהליך, אבל יש פה כמה מניעות ועיכובים, נכון? אנחנו צריכים להיות כמו יוסף, להיות בציפיית ישועה ולחולל את הישועה הזאת, לקחת אחריות על הדור, לא להסתכל על המציאות כמו אדם שצופה על איזה סרט מבחוץ, אלא להיות זה שהוא רץ קדימה מלפני המחנה ועוזר לטובה לבוא, להתקדם מהר, בסדר? להיות אקטיבי, יפה מאוד. כמו יוסף. נחזור לענייני יוסף, בסדר? יוצא שבעצם זה מצב מאוד מאוד נדיר. על פי רוב, מי שיודע מה יהיה, מי זה? רק הקדוש ברוך הוא, נכון? רק הוא יודע מה יהיה. זה העניין שלו. אנחנו, הוא היה הווה ויהיה, אבל אנחנו לא יודעים. אנחנו חיים, אנחנו יודעים מה היה. אנחנו יכולים בהווה להסתכל על מה שהיה ולהבין למה הוא היה הכרחי בשביל ההווה. זה גם עוד אפשר. אבל לדעת מה יהיה, זה בדרך כלל סתום. יוסף הוא מלומד בהקשבה לסדרי ההשגחה האלוהית. אנחנו רואים שריבונו של עולם הוא מקדם את המציאות, את ההשתלמות של המציאות, אפילו דרך הרע. ויוסף הוא יודע את זה. זאת אומרת, זה הרמח"ל מבאר בעמקות בספר דעת תבונות, שזה ספר מאוד מאוד נפלא. הוא מדבר על אחדות השליטה. כלומר, לא רק אחדות המציאות, כן, שאין עוד מלבדו, אלא גם שאין שליט מבלעדיו. אבל תגיד, אבל יש בחירה חופשית לבני אדם, נכון? אנחנו רואים שאנשים גם בוחרים ברע. אז מבאר שם הרמח"ל, אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא, גם דרך הבחירות הרעות של בני האדם, מקדם את התיקון של המציאות. אלה שפחרו ברע, הם יקבלו את העונש שלהם, כן? אבל שלא נדמה בנפשנו שהבשר ודם יכול לעכב את התוכנית האלוהית. אלא התוכנית האלוהית היא תבוא גם דרך הבחירות הרעות של בני אדם. גם כל מיני נוכלות פוליטית וקשיים ואיסורים וחורבן, דרך זה הטובה היא גם כן תופיע. בסדר? רבי עקיבא רואה שועל יוצא מבית קודשים וצוחק. כי הוא רואה שדרך החורבן של בית השני יבוא הבניין של הבית השלישי. וגם דרך הבחירות הרעות של בני האדם, ריבונו של עולם הוא מקדם את התיקון. בסדר? הם יאנשו. אדם הוא צריך לבחור בטוב, לא ברע. אבל הוא אומר את זה ביחס גם לנצרות. הנצרות באה ואמרה כפירה מאוד מאוד קשה. היא אמרה, ריבון שלה מתייאש מעם ישראל. הוא אמר, הם חוטאים, אני לא מצליח לעבוד איתם, אני נכנס עכשיו לראש המעוות שלהם, כן? זה לא מה שהוא באמת אמר. ואני מחליף תוכנית. כאילו אל חלש כזה, אני מרים ידיים, כמו מורה כזה שמתייאש מהתלמידים, די, אני לא יכול ללמד בכיתה הזאת, כן? כאילו אל סמרטוטי כזה הם תיארו הנוצרים, שהוא מתייאש. והם אומרים, אז הוא, ולא רק זה, הם מרו במשיח הצלוב, כן? אז בכלל, הקדוש ברוך הוא היה חייב להחליף תוכנית, ועכשיו ישראל, זה כבר לא ישראל שבגוף, אלא ישראל שברוח. אנחנו וירוס ישראל, זה מה שאומרים על עצמם. אומרים, אנחנו ישראל החדשים, ישראל שברוח. אשר בחר בנו מכל העמים, הם אומרים את זה על עצמם, הגויים האלה. ברור? הם ישראל, הם יגידו לך, אנחנו בני ישראל. משהו חולני, כאילו ברמות קשות. עד כאן זה בסדר? אבל מה היסוד של הכפירה הקשה שעומדת מאחורי זה? שבעצם, הם אומרים, התחתונים ניצחו את ריבונו של עולם. כלומר, הוא היה חייב לשנות תוכנית, כאילו, למצוא נתיב חלופי. הייתה לו תוכנית, אבל היא לא הייתה כל כך טובה. זה כפירה נוראית, זה ממש. הוא כאילו אל חלש. והרמח"ל, הוא יוצא על זה בכל הכוח, בהסברים מאוד מאוד עמוקים, והוא מראה איך דרך הבחירות הרעות גם של בני האדם, ריבונו של עולם, אדרבה, הוא מקדם את מה שהוא רוצה לקדם. כמו, יש לנו דוגמה גם כן מסיפורי יוסף. הוא מרבה שם לדבר על סיפורים של יוסף. כמו ההורדה על הבור של יוסף, נכון? שזו הייתה בחירה מאוד רעה של האחים. וריבונו של עולם, הוא דרך זה קידם את זה שיעקב ירד כמו הבן של המשנה למלך למצרים. מכל מקום הוא היה צריך לרדת. אבל דרך הבחירות הרעות של האחים, ריבונו של עולם קידם את ברית בין הבתרים, נכון? ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ עולהם, ועבדו ובינו אותם 400 שנה, נכון? הוא קידם את זה שחזל אומרים, אמר רבי יוחנן, ראוי היה לירד יעקב למצרים בשלשלות של ברזל. כאילו בכל מקרה צריך לרדת למצרים. אלא מה עשה? הקדוש ברוך הוא הוריד אותו כמו מלך, הוריד אותו. כמו האבא של המשנה למלך. הכי מסודר שיש. ברור הנקודה הזאת? כי למחיה של אחני אלוהים, נכון? יוסף הוא בתוך זה. עכשיו נחזור לענייננו. כל זה היה מין העמקה להראות לכם שגם דרך הבחירות הרעות של בני האדם, ריבונו של עולם מקדם את המציאות. זה ריבונו של עולם. ויוסף הוא כאילו תופס את אותו שרבית. הוא מחולל פה מציאות, והוא אמרנו שריבונו של עולם הוא מקדם את השתלמות המציאות אפילו דרך הרע, יוסף הוא קשוב להנהגה הזאת, והוא חווה על בשרו את התולדות הקשות של פגם האחווה של האחים, והוא מבין עכשיו שבמבט העליון שלו שזה היה הכרחי. היה הכרחי שהוא ירד למצרים. וזה חלק מהתהליך של יצירת האומה. כל דעביד רחמנה לתו כעביד. יוסף הוא לגמרי שם. הוא, מה שנקרא, יש לו עין העילה, עין הדקול החברה. זה נאמר על על העין האלוהית. יוסף הוא, יש לו את העין הזאת גם כן. הוא לא מקפיד על האחים. הוא לא, הוא לא, הוא לא, עכשיו נכנס למקום הזה. הוא מבין שהוא חלק מהנהגה האלוהית, אבל בכל מקרה, לענייננו, אנחנו אומרים שכל דעביד רחמנה לתו כעביד, נכון? פה יוסף הוא תופס שרבית הנהגה כזה, שאנחנו יכולים להגיד את המשפט, כל דעביד יוסף לתו כעביד. הוא יוצר פה מציאות מסובכת, מציאות מורכבת, מציאות קשה. הוא קולט שמעון, נכון? הוא קולט גם את האחים לשלושה ימים. הוא מסבך פה את כל העסק. למה? למה כל זה? למה אתה לא שולח מישהו להגיד לאבא שלך שאתה חי? למה ישר אתה לא מתגלה לאחים? למה? הוא מסבך פה את המציאות בשביל ליצור מצב כזה שיתוקן גם האחווה של האחים. כי אין לך בעל תשובה מעולה, כמו מי שנקלע לאותו מצב, דומה שהוא נכשל בו בעבר, אבל הפעם הוא בוחר בטוב. לא יוצא שיוסף הוא מהנדס, ממש מהנדס, באופן מלאכותי. מציאות כזו שהאחווה של האחים היא תהיה חייבת להתגלות. היא תהיה חייבת לבכוע החוצה. אתם מבינים מה אני אומר? אין ברירה אחרת. הוא מסבך אותם בשביל לראות אם מכניס אותם לאותה סיטואציה של אתם תהיו ערבים עכשיו אחד לשני, אתם תמסרו את הנפש. על מי? על מי צריך למסור את הנפש? על מי? על בנימין. הוא יביא את בנימין והוא יקלע את בנימין, נכון? בשביל לראות את האחים, מה? עושים תשובה. הבנתם? כל דעביד יוסף לתו כעביד. אתם מבינים פה מה קורה? זה משהו אדיר. זה אין דברים כאלה. הוא יודע לאן המציאות, לאן היא הולכת. אין לנו דוגמה לזה בכל, לא יודע מה. יש לכם דוגמה לזה בתנך? זה משהו מאוד מיוחד הסיפור הזה פה, פרשת ויגש. כל השלוש פרשיות האלה, בסדר? טוב, והרב כבד בארץ, אז יוצא שהאחים הם חוזרים עוד פעם ליוסף עכשיו, יורדים עוד פעם למצרים, נכון? הגיעו לאבא שלהם עם קצת אוכל, לא הספיק לה הרבה זמן, חייבים לרדת. אבל עכשיו עם מי הם יורדים? עם בנימין. ועכשיו יוסף, כשהוא עושה להם סעודה, הוא מוציא את שמעון, הוא מאכיל אותם, כן, סעודת מלכים, נכון? שולח אותם עם כל טוב מצרים, והוא מטמין את הגביע של הכסף אצל בנימין, והוא בוחן בזה את ערבות האחים זה לזה. זה מה שהוא רוצה. אבל לפני זה, אבל עוד אין, איך הוא בוחן לפני זה? עוד אין ודאות שזה מסו תשובה שלמה. איך לפני זה הוא בוחן? נכון. אתה אומר את זה בשביל להרגיז.
זה לבחור אותם. כאילו מוכין את הקו. כמו
הקוטנט פסים. כאילו... הוא עושה פה אפליה. אפליה. אפליה מתקנת. אפליה מעצבנת, אתה אומר.
שכולם אמרו בעיניים.
להרגיז אותה.
להחזיר את
התרליש. יפה. יפה מאוד. אמר רבי חייא בר אבא, כל הדברים שאת קורא שדיבר יהודה ליוסף בפני אחיו, עד שאת מגיע ולא יכול יוסף להתאפק, היה בהם פיוס ליוסף, ופיוס לאחיו, ופיוס לבנימין. כל מה שאמר יהודה ליוסף, היה בזה פיוס לכל המערכת. הרי יהודה, טוב, בוא אגיד לכם, אז זה במדרש רבה, במגימל, פרשה במגימל, פיוס ליוסף איך? שהם אמרו, לומר, ראו, אח נותן נפשו על בניה של רחל. אז זה פייס את יוסף. זה מה שהוא רצה. הוא רצה לראות את התשובה הזאת, נכון? שיהודה הוא אומר אני אשב במקומו. תביאו לי תנ"ך, יש פה תנ"ך? תביאו לי רגע, אני... הנה, כתוב פה, אתה רגע. כתוב, בסדר, תכף. יש לי, בסדר, זה כתוב לי, בסדר. אז זה דבר אחד. דבר שני, פיוס לאחיו, למה? שהם רואים, אומרים, ראו, איך הוא נותן נפשו על אחיו, וגם פייס את האחים. הרי כתוב, וירד יהודה, שהוא ירד מגדולתו. אמרו לו, מה, אתה היית צריך לעצור אותנו, נכון? האשים אותו אחרי הסיפור של שיוסף ירד לבור וכל הזה. הם הרגישו לא טוב עם עצמם. ויהודה, אמרו לו, אתה היית מנהיג שם, אתה היית צריך... פתאום הוא עכשיו, הוא בעל תשובה, נכון? יהודה. הוא מוסר את הנפש על בנימין, וזה חשוב מאוד ליוסף, כי הוא בן של רחל. מוסר את הנפש על אח שלו, לא משנה איזה אח, זה חשוב מאוד לאחים. ויש בזה גם פיוס לבנימין. למה? אמר לו, כשם שנתתי נפשי עליך, כך אני נותן נפשי על אחיך. איך אתם מבינים את זה? פיוס לבנימין, הרי בנימין הוא או שהוא כבר יודע או שהוא עוד שנייה ידע שמה שהם בעצם זרקו את יוסף לבור, נכון? רצו להרוג אותו, בסוף הוא נמכר, לא הבינו מה קורה איתו, הכל היה שם קצת לוט בערפל, נכון? אבל יש פה פיוס עתידי לבנימין, נכון? אז מה הוא אומר? פיוס לבנימין, אמר לו, כשם שנתתי נפשי עליך, כך אני נותן נפשי על אחיך. מה זאת אומרת נותן נפשי על אחיך? כבר אח שלו נמכר, נכון? בדיוק. זה מה שהרמב"ם אומר, שאין לך בעל תשובה גדול, כמו מי שנקלע בדיוק לאותה סיטואציה, והפעם הוא עומד בניסיון. אתם מכירים את הדוגמה הזאת של הרמב"ם בהלכות תשובה? מה? כן? אז חז"ל דורשים ככה, מים עמוקים, זה בספר משלי כף, כתוב מים עמוקים עצה בלביש ואיש תבונה ידלנה. מה זה עצה בלביש? מים עמוקים, עצה זה מחשבה או רצון עמוק, כן? מחשבה עמוקה. כמו אותה עצה עמוקה של ההוא שקבור בחברון, נכון? כן, וישלחהו מעמק חברון. אז חז"ל אומרים, וכי חברון בעמק, אבל לא חברון בער. אלא מאותה עצה עמוקה של אותו צדיק שקבור בחברון. זה אברהם אבינו שנאמר, ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם, עבדום ועינו אותם 400 שנה. זה עצה עמוקה, זה מחשבה עמוקה, או בסדר, תוכנית עמוקה. אז פה, זה בספר הזוהר, כתוב ככה, מים עמוקים עצה בלביש ואיש תבונה ידלנה, הוא דורש את זה, יש פה דרשה מאוד עמוקה, מים עמוקים עצה בלביש, דה יהודה בשעת הדתקריב לגבי די יוסף אליסקה די בנימין. כלומר זה יהודה בשעה שעמד לפני יוסף בניינו של בנימין ואיש תבונה ידלנה דה יוסף. כלומר זה, מה זה איש תבונה ידלנה? כמו שאדם הוא שואב מים מבאר, יש באר עמוקה אבל צריך שמישהו יוציא אותה. יש עצה עמוקה, יש מחשבה עמוקה בלב של יהודה. מה המחשבה הזאת? מחשבת התשובה. יש לו חרטה עמוקה, אמיתית, נכון? הוא עשה תשובה כבר, הוא כבר בוכה על זה הרבה מאוד שנים, נכון? אבל היה צריך לילד סיטואציה כזאת מציאותית, שמחשבה הזאת תתגלה, מחשבת התשובה, ויוצא שתוכנית יוסף היא מצליחה. בגלל שמה שקורה פה נחשפת בעצם אל החוץ, האחווה השורשית, מעומק עומק מסתרי מחשבת הלב של יהודה. מה אומר יהודה? כי עבדך ערב את הנער, מאם אבי לאמור, אם לא אביינו אליך וחטאתי לאבי כל הימים, ועתה ישבנה עבדך תחת הנער, עבד לאדוני, והנעל יעל ימחיו, כי איך אלה אל אבי והנער איננו איתי, פנירה ורע אשר ימצא את אבי. אז הוא חשף, יוסף, על ידי כל התוכנית הזאת שהוא רקם, את התשובה של יהודה, ובעצם דרך כל הסיבוכים פה מתגלית המהות הפנימית הכי חשובה, שזה אחדות הנשמה הישראלית. זה פגם האחווה, הוא תוקן. הפגם של המחירה של יוסף הוא עכשיו מתוקן, וזה הכי חשוב. כי על ידי התשובה, הרושם של העבר הוא נמחק. וכל הפירוד שהופיע הוא מזוהה כחיצוני. וגם קרע שהוא נראה בלתי ניתן לאיחוי, הוא מתרפא עכשיו. מתי? למה? בגלל שיש פה הופעה שהיא נאמנת לטבע הישראלי הטהור, הפנימי, הסגולי, האחדותי, ובנקודה הזאת, ולא יכול יוסף להתאפק, ויאמר יוסף אל אחיו, אני יוסף, עוד אבי חי. בסדר, חברים? עד כאן. מישהו שאלות, טענות, מענות, קושיות?
לא, אולי זה משהו על יהודה, שאין מנהיג כאילו כמו יהודה, שהוא באמת יעשה את כל זה, שאתה כבר לומד על זה בפרשה הקודמת, שהוא עשה כבר תשובה עם כל תמר, עם כל מקרה עם תמר.
כן, שמה, אבל זה תשובה על תמר.
תשובה בהרבה יותר קשה לפי דעתי.
לא, זה תשובה נקודתית, שהיא לא תיקון עדיין של פגם האחווה. אלא בסדר, הוא גילה מנהיגות ואחריות וענווה וישר כוח. אבל זה לא תיקות של פגם האחווה.
זה
לא קשור. זה שבן אדם עושה תשובה על תחום אחד, זה לא אומר שהוא לא צריך לעשות תשובה על תחום אחר. בסדר? יוסף, הוא רצה לילד תשובה בדיוק במקום שהם נכשלו, שעכשיו ייקחו אחריות ותתגלה הערבות והאחדות של הנשמה הישראלית, לכן הוא יילד פה כאלה סיטואציות מציאותיות, שבעצם ידלו מעומק האישיות שלהם את זה שהם באמת מתחרטים. אתה לא יודע מה בליבו של אדם, והוא הצליח. בסדר? יש פה ממש משהו מאוד מאוד גדול, מאוד מאוד מופלא. בסדר, חברים? הכל מובן? הכל בסדר? טוב, ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן, חזקים וברוכים תהיו, בשורות טובות.